לדבר כמה מילים על הנושא שהוא לפעמים במקומות מסוימים גם נושא טעון, עם הרבה שאלות ואי הבנות, נושא השואה. כתבה פעם מישהי לרבי שאלות להבין מה הפירוש בדבר הזה שקרה כזה טרגדיה, איך אפשר להבין את זה בכלל. אז הרבי אמר לה ככה, נכון שהרגע של בן אדם אנושי מבין שמה שקרה זה משהו לגמרי בלתי נתפס בטרגדיה שלו. אבל מצד שני, הקושי שיש לבן אדם, במילים אחרות, מה עם הבעל הבית של העולם? הוא לא ניהל את העולם, זה בעצם ממקום כזה, אם השאלה באה ממקום כזה, הרב אומר, נעשה חשבון אחד מהשתיים. אם מדובר במישהו שחושב שאין בעל הבית בכלל, הכל מתנהל בהפקר, אז מכתחילה אין שאלה, מה אתה מחפש סדר וסדק? ואם אתה מאמין שיש בעל הבית וכל פרט מנוהל בצורה נכונה, אז גם פרט קטן כמו פרט גדול, ואם הפרט הקטן מוכפל ב-6 מיליון, אז זה רק שינוי כמותי ולא איכותי, אז על כל דבר יש השגחה, ברור. ברור שאדם שיש לו שאלה והוא לא מבין, ואין בכלל יכולת לנברא להבין, בורא בכלל, אבל זה לא סיבה שבגלל זה בן אדם אומר, זה תירוץ, אני לא רוצה להיות שומר תורה ומצוות כי יש לו את השאלות הללו. הרב אומר, יכול להיות, ביטוי מעניין, שמלאך מיכאל, שהוא מלמד זכות על עם ישראל, אז הוא ילמד זכות על אלה שאחרי השואה הפסיקו לקיים תורה ומצוות, כי יש ביטוי שאומר, אין אדם נתפס על צערו, אז במילא דבר שנגע לו עם המשפחה שלו, בכמות מבילה, אז מלאך מיכאל יהיה לו לימוד זכות עליו. אבל זה לא באמת סיבה, והרב מביא דוגמה מתקופות קודמות שהיו טרגדיות דומות או גדולות מאלו, כמו למשל חורבן בית ראשון ומה שהיה סביב זה. יותר מזה בחורבן בית שני, בכל התקופות של במסעות הצלב וכדומה, היו טרגדיות מאוד מאוד קשות, וההתפתחות של היהדות אז דווקא התפתחה בצורה הכי חזקה. התורה שבעל פה וכל התקנות של אנשי כנסת הגדולה, הם באו בתקופות האלה. זאת אומרת, זה לא סיבה שבגלל זה יש לבן אדם תירוץ למה הוא לא רוצה לקיים. כי נברא לא יכול להבין בורא בכל מקרה, וצריך לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, בוודאי שיש לו את ההסבר שלו, גם אם אנחנו לא מבינים בכלל. עכשיו יש פה נקודה מעניינת נוספת, הכל סביב אותו התייחסות לשואה. מי שישואל את הרבי, או מישהו שאל, לא משנה, השאלה אותו דבר, האם זה שאדם נמנע מלקנות היום מוצרים מתוצרת גרמניה, האם זה נכון להימנע, או האם זה מראה אולי חולשה, או האם זה מראה אולי הנהגה לא נכונה, מה הסדר הנכון? והוא שואל את הרבי, מה המנהג ומה ההלכה בעניין הזה, האם זה נכון כן לעשות חרם על המוצרים של גרמניה או לא? הרב אמר לו ככה, זו שאלה רגשית, לא הלכתית, לא עניין של הלכה ומנהג, עניין של רגש. מכיוון שזה עניין של רגש, מאוד קשה לתת החלטה שכולם יקבלו אותה באותו מידה, כי זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. זה לא מביע חולשה אם אדם מחליט את זה, להפך, זה דורש לפעמים קושי דווקא לחפש מוצרים שהם לא קשורים. ולהגיד שזה הנהגה לא נכונה גם אי אפשר. למה? כי זה מבוסס על העיקרון שאומר זכור את אשר עשה לך עמלק, והאכזריות הזו שעם ישראל סבל כתוצאה מהמעשים הפשעים של העם הגרמני, אז אין באמת הבדל גדול בין העם הגרמני של היום לעם הגרמני לפני של כמה עשורים. זה אותו עם. אז אדם שנמנע מזה, יש מקום להימנע מזה, וזה לא עניין שהוא קשור להלכה, זה עניין שקשור לרגש. אבל הרבי מוסיף עוד נקודה מעניינת. לא בקשר לשאלה אם לקנות מוצרים או לא, אלא בכלל, הוא אומר על איך להסתכל על השואה. מה אם אח שמו וזכרו היטלר עצר, מה שהוא קרא לזה הפתרון הסופי? הדרך הזו של היטלר זה היה ניסיון גלוי להשמדה גשמית. אומר הרבי, מתנהל בעולם שואה בצורה שונה, של תהליך סמוי וגורם לאותו דבר. זה כל הנושא של התבוללות ונישואי תערובת. זה גם סוג של שואה שמתרחשת בצורה אולי בלי כותרות, וזה לא נראה לנו כזה אסוני כמו, אבל זה אותה בעיה. לכן המסקנה צריכה להיות שכל אחד שמודע לאסון של שואה שמתרחשת כרגע, אולי זה בלי דם ובלי הרוגים, אבל מבחינה רוחנית זה גם כן נושא חלילה נזק עצום לעם היהודי, צריך לעמוד ולעשות הכל נגד העניין הזה. בעניין הזה אין הבדל אם מדובר בשואה הגשמית או השואה הרוחנית. ונקודה האחרונה, גם היא קשורה להסתכלות על השואה, אומר הרבי, נקרא אולי את לשון המכתב, משהו קצר, שתיים וחצי שורות. מחובת דורנו זה, שכל אחד הוא כעוד מוצל מאש, אנחנו כל אחד מהדור שלנו בעצם ניצל מכל העניין הזה, אז החובה של כל אחד למלא את החסר. הרב אומר למלא את החסר, א', למלא את החסר, לעשות את כל מה שאלו שנספו כבר לא יכולים לעשות כי הם לא פה, וגם אומר הרב, למלות את מספר בני ישראל כפשוטו, לדאוג שיהיו יותר יהודים בעולם, וזה בעצם הניצחון הגדול נגד הפעולה האכזרית של היטלר עם אח שמו וזכרו.